אנחנו בספר אורות התורה. מת רבנו הרב קוק, ואנחנו בפרק ט', כן, פרק ט', פסקה י"א. יש פרק ט', פסקה י"א. יש הענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה. אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. ומתוך כך, מי שהוא רוצה להידבק בתורה לשמה ולהשיג פלפול בדקות עניינים המעשיים, צריך להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה וקדושתה הכללית, עד שתבוא הרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד שמתלדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. פסקה י"ב. לא, זה לא מה שהוא אמר בכלל. כן, אבל אתה צודק, אבל זה לא מה שהוא אומר פה. השאלה מה כאן אומר הרב. הרב מדבר על זה שיש סכנות בפלפול, והוא לא אומר לו לפלפל, הוא אומר איך להתגבר על הסכנות. לא, זה לא מה שהוא אומר. אתה מסיק מסקנה שהרב לא אמר אותה. ההפך ממסקנה זו. הוא אומר שיש סכנה בפלפול, ולכן הוא לא אומר אל תפלפל, אלא הוא אומר איך להתגבר על הסכנה. אז אנחנו צריכים א' לדעת מהי הסכנה שבפלפול, ב' איך מתגברים עליה.
אנחנו רואים שיש ישיבות שמפלפלים יותר, פחות,
זה לא הנושא של הרב. הרב לא דן בשאלה אם צריך לפלפל או לא צריך לפלפל. הרב דן כאן בשאלה אחרת לגמרי. כשמפלפלים, הוא גם לא נכון, הוא לא דן בגבול של הפלפול. הוא לא דן בגבול של הפלפול. אבל כשאנחנו לומדים ספר, אנחנו צריכים להשתדל להבין מה הוא אומר, לא אנחנו, מה היינו רוצים שהוא יאמר.
מה הסכנה בפלפול?
הוא אומר שני דברים. הסכנות שבפלפול, ב' איך לפלפל בלי הסכנות. הוא לא אמר לא לפלפל, הוא לא אמר לשים גבול לפלפול, לא, זה נושא אחר שהוא לא הנושא שהוא דן בו עכשיו. בסדר? עכשיו, מהי הסכנה של הפלפול? הסכנה של הפלפול זה שכאשר מגיעים לענפים רחוקים מן המקור, מתרחקים גם כן מן המידה של תורה לשמה. מעניין למה? מה הקשר בין תורה לשמה לבין הפלפולים? כלומר, ההתרחקות מתורה לשמה לבין הפלפולים. פשוט, מה זה תורה לשמה? זה לשם שמיים. כאשר אני עוסק בפרטי פרטים רחוקים מן המקור, במיוחד עם המפולפלים, אני שוכח את נותן התורה. אני עסוק בענפי הענפים, ואני שוכח את נותן התורה. ולכן, מה? אם זה רחוק, כשזה רחוק, נכון, הוא מדבר, יש פירוש הדבר שזה קורה. נכון? הרי יש לו מילה ראשונה. מה המילה הראשונה של הפסקה? יש. מה זה יש? לפעמים עוסקים בפלפולים רחוקים. הוא לא אמר שכל פלפול הוא רחוק. דוגמה. לא. הוא לא מדבר על מדע, הוא מדבר עכשיו על לימוד תורה. כן, אז התורה לא לשמה זה לא מדע. מדע זה מדע, תורה זה תורה. מדובר על שני תחומים שונים. אנחנו עכשיו עסוקים בתורה, לא במשהו אחר. אנחנו עסוקים בשאלה, אתה שואל אותי איפה רואים פלפול שמרוב התרחקו מן המקור, הוא גם מרחיק מתורה לשמה. אין לנו דוגמה, למה אין לנו דוגמה?
אולי
אנשים
קידוש החודש, אתה אומר קידוש החודש, את התורה, ואחר אתה מתרחק לאסטרולוגיה, לכל מיני...
לא. ואני אסביר למה לא יכולה להיות דוגמה. כי הרב לא מדבר על פלפול זה או אחר. הוא מדבר על התנועה הנפשית שמתלווה לפלפול. יש אדם שמפלפל פלפולים מאוד מסובכים, ואף על פי כן הוא לומד תורה לשמה. לכן אתה לא יכול להביא דוגמה מצורה מסוימת זאת או אחרת של פלפול. מדובר פה על התנועה הנפשית. הרב כאן מדבר על הסכנה שמתלווה לזה שאדם עוסק בפלפולים הרחוקים מן המקור, אז הוא עשוי גם באותה מידה להתרחק מתורה לשמה. זה הכל. כן. כן, ודאי, זה הכוונה.
אז כל אחד משהו.
נכון, עכשיו ככל שאתה יותר קרוב אל המקור של דברי תורה, אבל פי שיש לך ענה אינטלקטואלית, אור השם גלוי שם. אבל ככל שאתה מתרחק יותר, אז אור השם פחות גלוי שם. כן, זה מה שאומר. ככל שאתה יותר מתקדם בענפים, אתה יותר בסכנה של ריחוק מהתורה לשמה. מה? למה? בגלל שככל שאתה יותר רחוק מן הענפים, יש יותר עצמאות למחשבה. היא פחות קרובה אל דבר השם שבתורה עצמה. בוודאי שאתה יכול, רק אתה עשוי להתנתק. הוא אומר, יש סכנה כזאת. הוא לא אמר שזה חייב להיות. הוא אומר, יש סכנה.
אולי אתה הולך בכיוון של מה אתה אומר, לא מה התורה אומרת.
למשל. כן, נכון, זה בדיוק העניין. כן? אני, מרוב שאני סומך אל בינתי, אז אני כבר לא זוכר מה השם רוצה. אפשר מרוב פלפולים להגיד את ההפך הגמור מכוונת התורה. לא, באמת. התורה התכוונה בכיוון מסוים, ומרוב פלפול אתה אומר אחור. אני ראיתי דברים כאלה.
פלפול יכול לבלבול.
לכן אומר, יש הענפים הרחוקים שעל פי פלפול, שימו לב, הדברים האלה שהרב אומר כאן אינם ביקורת על הפלפול. זה לא ביקורת על הפלפול. יש ביקורת על הפלפול בתחומים אחרים, אבל לא פה. מה?
זה
הרב. כן, יש לי שם כזה. אתה הולך לשם, נשאר כוח. יש שם איזה מוגש. יש הענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ורוחניות התורה. כן.
עכשיו, בא לי ללמוד
אורות התורה, ברגע הזה. כן. מישהו מסית
אותי,
אני
אומר אורות התורה, זה הרמב״ם.
עכשיו, זה שהלכתי אחריו ולמדתי הרמב״ם,
זה נקרא לשמה?
זה יכול להיות, זה גם לא אני עושה פה.
לא, אני שואל.
בסדר, אבל למה לשאול משהו שהוא לא
הנושא של הפסוק? אולי אני אומר, הפלפול מוביל לפעמים מדי...
אבל זה לא פלפול. רצית ללמוד התורה ומישהו אמר לך ללמוד רמב״ם. איפה יש פה פלפול?
לא, מתוך הפלפול אני מגיע למשהו אחר בכלל לגמרי.
השאלה אם זה אמת או לא. כן, יכול להיות שכדי לבאר פה פסקה באורות התורה, אנחנו צריכים להסתכל במקור מסוים ברמב״ם. בסדר, אוקיי. יש שהענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. ומתוך כך, מי שהוא רוצה להתדבק בתורה לשמה, אז מה צריך לעשות? ויחד עם זה הוא רוצה להסגיא פלפול בדלקות העניינים המעשיים. הרי יש לו נטייה כזאת, הוא רוצה, אז מה הוא יעשה? הוא צריך פשוט לבוא עם עוד יותר תורה לשמה. צריך, מה? כן, זהו, זה הפתרון. צריך להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה וקדושתה הכללית. עד שתבוא ההרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר. עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. כלומר, ככל שאדם יעמיק יותר בערכה של תורה בכלל, אז הוא יראה את הערך הכללי גם בפרטים היותר רחוקים. איך? הוא לא אומר איך, רק הוא אומר לך, זה הגיוני. ככל שאתה מתחיל למקום יותר גבוה, איך אתה חודר יותר עמוק? אם אתה רוצה לקפוץ לתוך האוקיינוס ורוצה להגיע עמוק, אתה צריך לקפוץ במקום יותר גבוה. הוא אומר לך מה הפתרון. הוא אומר לך איך להגיע לפתרון. תעמיק את ההרגש הקדוש בערכה של תורה ופשוטה
כללית. הבסיס יהיה
חזק. עכשיו אני בא ללמוד,
אתה רוצה להעמיק את הרגש הזה. כן? יש בתוכך רגשות של הערכת התורה, נכון? יש בך או אין בך? אם אין בך בכלל, אז אין מה לדבר. אם יש קצת, צריך להרחיב אותה. זאת אומרת שאדם יקדיש זמן להתבוננות בערך של התורה. מה זה ההתבוננות בערך של התורה? כדי להבין את ערכה של תורה, מה? לא, לא. אני אלמד תורה, מי אמר שאני אעמיד הערך? איך לומדים על הערך של התורה? כן, הספרים עוסקים, אבל איך הספרים יודעים? מאיפה הספרים לקחו? איך המפרשים לקחו? תראים, אנחנו במחלה כזאת, שאתם מסתכלים בספרים, שיסתכלו בספרים. אבל אנחנו צריכים לדעת... כן, מה המקור במחשבה? כן, איך רואים שלתורה יש ערך? צריך לראות מהי הפעולה שהתורה עושה על העולם. ככל שאתה יותר מבין מהו העולם, אתה גם יותר מבין מהי הפעולה של התורה על העולם. מה? כן, במקביל. זאת אומרת, אתה צריך לראות מהו העולם, ואז לפי זה אתה יכול להבין מה התורה עושה לעולם.
איך אני רואה את זה? אני לא רואה את זה לבד.
תסתכל על העולם, ואז תוכל לראות. תן דוגמה. תאר לעצמך מה הייתה התרבות האנושית בעולם לפני שתורה ניתנה, ומה השתנה בעולם בעקבות מתן תורה. מה? ודאי שאנחנו יודעים מה היה לפני. אנחנו יכולים ללמוד את זה, אנחנו גם יכולים לראות את זה. יש לנו ברוך השם הרבה אנשים ללא תורה, אפשר גם לראות תרבויות שלמות ללא תורה. יש לנו גם ידיעות היסטוריות. כלומר, ככל שאדם יותר מתבונן בדברים, אז הוא יותר רואה. אבל להתבונן זה לא רק לקרוא אלף פעמים ספר שבו כתוב תורה זה חשוב. אז אחר הוא, תורה זה חשוב. מה? מה כתוב? תורה זה חשוב. זה שטויות. זה התלהטות דמיונית. לא על זה מדובר. לראות את הערך של התורה, אתה צריך להבין את שדה הפעולה שלה. זה כמו שלמשל כתוב במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא ישאל את הרומאים מה הם עשו בעולם הזה, אז הרומאים יאמרו, אנחנו בנינו את כל העולם. ולמה עשינו את זה? בשביל ישראל שעסקו בתורה. זה אמת או זה לא אמת? שקרנים? לא כתוב בגמרא. בגמרא לא כתוב שזה שקר. מסלק על יסוד מה? לא על יסוד זה שם שקר. לא התכוונתם לזה. הוא לא אמר זה לא נכון. זאת אומרת, התורה, כדי שהיא תהיה בעלת משמעות, היא צריכה להינתן בעולם מיושב. וכמה בתוככי הציביליזציה המפותחת, אז היה צריך שמישהו ידאג לזה. אם התורה הייתה ניתנת בעולם פרימיטיבי, הייתה חסרת משמעות כבר. אם התורה הייתה ניתנת בתקופה הפרה-היסטורית, מה היו עושים מזה אנשים של אותה תקופה? שום דבר. זה היה תוכן שהם יודעים מה לעשות איתו. אתה לא יודע מה לעשות עם התורה? לי יש כל מיני תוכניות מה לעשות.
אולי גם שם היה איזה אחד ילמוד של התוכניות, גם היום אין את כל
העם
שרוצה
מה לעשות. אבל יש כלים, יש כלים ותוכן. ככל שהכלי הוא יותר רחב, ככה תוכן שאתה יוצק מתוך הכלים האלה, גם הוא יותר רחב. זה דבר דוגמה, למשל, דברים שאומר הרב בספר אורות, בנושא הזה. בוודאי, מצרים היה זה... כן, אבל גם זה מצרים? אתה צודק, אבל גם זה מצרים. מצרים זה הפסגה של התרבות. התורה לא ניתנה לאומה שלא הייתה במגע עם כלום. הנה, כותב כאן הרב בעמוד קוף ממהה באורות. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, יש הרבה כסף, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. יותר כסף, יותר נשמה. ממעיינה הכללי. כן? בצל החוכמה, בצל הכסף. הפך המחשבה הדתית. הדתיים שונאים את העולם הזה. כן? הדתיים שונאים את החומר. הנה הרב קוק, הוא כנראה לא עוד מהדתיים, הוא גדול בתורה. ואז הוא מסביר לך. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו.
כן, אבל החומר, קודם כל הוא נכנס כבר לאופניות, אבל הוא דיבר על החומר,
החומר של הכלל. כן, איך יש חומר בכלל? הבורסה בתל אביב. מרקיע שחקים, כן? יש פיחות של הדולר לעומת השקל, כן? בוול סטריט מתחילים לשאול ככה אנשים, יש לך שקלים?
כן, בוא נראה פה, כן.
לא, הכלל לא בנוי מהפרטים. אבל הביטול, הכוח החומרי, הוא גם עובר דרך פרטים. אין כוח חומרי, כסף במדינה בלי שישייך לאף אחד. לא? הרי כתוב על ימי שלמה המלך. וישם שלמה את הכסף בירושלים כאבנים. כן? שכסף ואבנים זה היה אותו מחיר. כן, מכאן שאבנים היו יקרות. איתום. כן?
הקטן מביניהם היו
לו
40
ככה... נכון, כן. זהו. אז למה? הייתה אז גילוי, הייתה אז השראת שכינה. הגילוי שכינה בימי שלמה. אז זה צריך לבוא על רקע של התפשטות. עכשיו, ההתפשטות הזאת היא לא רק בכסף סתם, אלא במרחב התרבותי. אז כדי להבין מה התורה עשתה לעולם, צריך גם להכיר את העולם. יש על זה מאמר מעניין של הרב קוק במאמרי ראייה. התורה והתרבות האנושית. אולי לקרוא אותו.
אפשר להבין
את זה
שבן אדם שרוצה הרבה כסף,
זה מידה רעה. תלוי. כתוב בגמרא, רבי מכבד עשירים הווה.
הוא עשיר.
אז מה אם הוא בעצמו עשיר? כי הוא הכיר בשפע האלוהי שנמצא אצל אותו עשיר. זה לא סתם יש לו כסף, יש שם שפע, יש משהו אלוהי שם, זה לא סתם שהוא עשיר. ודווקא הרבי שהיה עשיר יכול היה להגיד את זה. אם הרבי היה עני, אז היית אומר הוא מכבד את העשירים כי הוא צריך כסף לישיבה שלו. אבל רבי הוא יכול להלוות כסף לכל העשירים כולם, ואף על פי כן הוא מכבד. סימן שהוא יגיד שיש חושב. למה אני אומר את זה? כן, להבין ערכה של תורה. אז מה שאומר כאן הרב, אם אתה רוצה להבין בדרכי הפלפול היותר מרוחקים איך בכל זאת ללמוד תורה לשמה, אתה צריך יותר להעמיק במגמה הכוללת של התורה. ככל שתלמד יותר באמונה, בענייני אמונה, אבל ברצינות, אז אתה תבין גם יותר את פרטי פרטיה של תורה. כן.
עכשיו אמרת וריאציה של נשואה. כשאומרים תורה היא יראת שמיים, משהו כזה.
תורה היא?
יראת שמיים.
כן.
זה נקבע.
אתה צודק, רק הוא מסביר מהי היראת שמיים הזאת. היא לא יראת שמיים של צמצומה, אישיות, אלא אגב, עד רבה, של החבר. כן, לפעמים יש איזו מחלה, במיוחד בישיבות, שהעולם מחולק או ליראי שמיים או לחכמים. זכרו לשם. או יראת שמיים או חוכמה. אם אני חכם, אין יראת שמיים. מי שיראת שמיים, אין חוכמה. זה באמת בעיה, לא? ראשית חוכמה, יראת השם. אז צריך יראת שמיים מלאה בחוכמה, זה קידוש השם. כן? למשל, יכול להיות מצב שאדם יאמר, אני יותר ירא שמיים ממך. למה? אני יודע פחות. זה בעיה. זה חילול השם. כן.
התפיסה הזאת שהכסף מגיל לסכנות, למה מגיעות התפיסה? נגד
צמצום, בגלל הגלות. טוב. כן. על ידי שלומדים את זה, שמרחיבים את תחום הרגש הזה. כן. עד שתבוא ההרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד, שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. כי אדם ברוב פלפולו גם יכול גם להיכנס בליבו גאווה. יש גאווה. אני הצלחתי. אני מבריק. כן? ומה עם זה שזה צריך להיות דבר השם? אז צריך לשמוח מתוך הערכת דבר השם, לשמוח בזה שאני הצלחתי גם בפלפול שלי להגיע עד אותה נקודה שמבררת יותר את דבר השם. פסקה י"ב. בהי כללה שלא יטייל בפרדס, אלא מי שמילא קרסו בבשר ויין. כן? מאיפה לקוח הכלל הזה? מה רמב"ם? באמת. בפרק, מה? אני אסביר. בפרק ד' של הלכות יסודי התורה. מסביר הרמב"ם שיש בתורה שני חלקים. מעשה מרכבה והוויות דאביי ורבא. מעשה מרכבה, חז"ל קראו לזה דבר גדול. הוויות דאביי ורבה, כלומר פלפולי הגמרא, זה נקרא דבר קטן. כן? דבר קטן, דבר גדול. הדבר הגדול זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אומר הרמב״ם, אף על פי שדברים אלו דבר גדול קראום חכמים, כן? זאת אומרת דבר גדול, אז אולי נתעסק רק בזה. אומר לו הרמב״ם, אומר, אתה צריך להיזהר לא ללמוד את זה מיד, כן? הוא אומר, אולי נקרא את זה. הנה, אתה רואה, אנחנו במאורות התורה ומישהו מסית אותנו להסתכל ברמב״ם, כן?
עדיין
נשמע. כן. ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח להידע ולהשיג כל הדברים על בוריים. ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלה קרסו לחם ובשר. ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר מצוות. רק רגע, פה הוא אומר לחם ובשר, זאת אומרת, אתה צריך לדעת קודם כל שולחן ערוך, זה מותר, זה אסור, כן? איסור ואתר, בעצם אתה צריך לדעת את כל ההלכות. כלומר, אומר הרמב״ם, אתה רוצה ללמוד מעשה מרכבה, אצלו מעשה מרכבה זה ספר מורה נבוכים, אוקיי, ככה הוא מסביר בהקדמה למורה נבוכים, שהספר שהוא כותב זה נקרא מעשה מרכבה, אז קודם כל תלמד את כל המשנה תורה, מתחילתו ועד סופו. כלומר, אתה צריך לדעת את האסור והמותר וכיוצא בזה משאר האיסור.
למה זה בשורה?
למה? אז הוא יסביר לך. ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותם חכמים, שערי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאבי ורבה, אף על פי כן ראויים הם להקדימם. למה? זה השאלה שלך. שהם מיישבין דעתו של אדם תחילה, צריך יישוב הדעת. אז ברגע שאתה יודע מה אסור ומה מותר, יש לך עולם מבוסס, עולם יציב.
אתה מוציא מהדעת, לא?
למה? אז לא, יש לך, נקרא, מה שנקרא, בסיס יציאה. בסיס יציאה. לא. הוא לא אומר לצאת מהילדות. אלא שיש לך עולם ברור. עולם ברור. אתה יודע מה מותר ומה אסור. לכן כשאתה בא אחר כך לעלות במדרגות גבוהות של הכרה, אתה לא מבולבל. כי זה מיישב ליבו של האדם תחילה. ועוד, עוד סיבה שנייה. שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. כלומר, זה על ידי שאדם עוד יודע מה אסור ומותר, ליבו פנוי עכשיו לעסוק בחוכמה, ואז הוא יכול על ידי זה לזכות לחיי העולם הבא. עוד דבר שלישי, ואפשר שידעם הכל, קטן וגדול, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר, כולם יכולים לדעת את ההלכה. זה לא חוכמה. בבוא הכוונה לא על הפלפול שמביא להלכה, אלא המסקנה. המסקנה כל אחד יכול לדעת. זה מותר, זה עשו. כן, רצה להגיד משהו.
אולי אפשר להגיד שזה גם ההכנה של הדברים הקטנים שאתם לומדים, זה חוץ מהידיעה
של הרצוג והמותר. זה לא מה שהוא אומר.
לא, אני בסדר. זה גם, כשאני רוצה לדבר על זה משהו כאילו בשכל גם בנפש, כשאדם נגיד, כשלומד גמרא, אז לומד להגדיר דברים יותר בדיוק, ובאמת מהווה הכנה לקראת...
כן, זה גם נכון, גם נכון, זאת אומרת שזה מחדד את השכל. אתה צודק, זה מחדד את השכל. אמנם זה לא מה שהוא אמר כאן, אבל הוא אומר את זה במקום אחר. לפי זה גם מתמטיקה. גם מתמטיקה, אומר הרמב״ם, בשמונה פרקים, למד שזה טוב ללמוד גיאומטריה, כי זה מחדד את השכל. מרגיל את האדם לחשיבה רציונלית. וחשיבה רציונלית זה כלי שלא יסולא בפז. הוא לא אמר דווקא את זה, הוא אומר דווקא גיאומטריה. אתה אמרת מתמטיקה, אני פעמיים אמרתי גיאומטריה, ואתה מתעקש לומר מתמטיקה. אז הרמב"ם אומר, כן, גיאומטריה זה חשוב ללמוד, לא בגלל שיש בזה מטרה עצמית, מה אכפת לך שהמשולש הזה גדול פי שלושה מהמשולש ההוא? אז זה משנה. אלא אומר כי זה מחדד את השכל. הוא מרגיל את האדם לדרכי המופת, דרכי החשיבה הרציונלית. לכן גם הרמב"ם כתב ספר מילות ההיגיון, כן? על כללי הלוגיקה, גם לוגיקה. כן. אז לכן הוא אומר כאן, יש כלל שלא צריך לטייל בפרדס, אלא מי שמילא קרסו לחם ובשר. כאן הרב קוק אומר, ביטוי קצת שונה, בשר ויין. בסדר? מה זה קרסו? זה ביטוי, מה? כן, זה ביטוי גס קצת. אז זה גס, קרסו. כן, מה זה ביטוי? תגיד, מילה ראשו. אבל למה אתה אומר קרסו? למה אישה זה ביטוי? מה? אני חושב שיש בזה משהו שגם כן איזה ביקורת פנימית. מי שרוצה רק לחם ובשר, אז הוא ממלא קרסו. זאת אומרת, אז הוא אדם גס. ללמוד תורה רק כדי לדעת את ההלכה, זה גסות. כן? צריך ללמוד תורה כדי לדעת את השם. כן? צריך ללמוד תורה כדי לדעת את השם. לכן אומר כאן הרב, והי כללה, לגבי הכלל הזה, שלא יטייל בפרדס, אלא מי שמילא קרסו בבשר ויין. יש לומר, דהיינו, במי ש... אגב, יש פה שאלה, לפי הדברים האלה, איך במכון מאיר לומדים אמונה לפני גמר? כי לכאורה, לכאורה, זה לא בסדר. כן, כל הסוגיות שאנחנו עסוקים בהן פה, זה סוגיות שגדולי ישראל היו עסוקים בהן אחרי לימוד התלמוד.
יש ישיבות שעשו
להם. נכון, אבל אני אומר, מה?
אחרי לימוד.
כן, אדם קודם כל לומד תנ"ך, משנה, הלכה, גמרא, ש"ס ופוסקים וכל כתוליהם, ומדרשים. בסוף הוא עוסק גם ביסודות האמונה. כן, אני גם אומר, אני בינתיים עוד לא בתשובה, אני בינתיים בהסברת הקושי. כן, זאת אומרת, אנחנו רואים אצל גדולי ישראל, שרק יחידי סגולה, הם היו עסוקים בבירור הסוגיות האלה. גם הרמב״ם אומר, בעצמו, על עצמו, לבאר יסוד מיסודי התורה, הוא היקר אצלי מכל מה שאבארהו. כלומר, מתוך כל מה שאני כותב, אומר הרמב״ם, כשאני בא לבאר יסוד ביסודות האמונה, זה הדבר הכי יקר. אבל גם, זה לא רק הכי יקר, זה הכי מסובך. וככה לומדים תוכנית אמונה, מכון מי, לא רק אנחנו, בהרבה ישיבות היום לומדים אמונה, כבר בשלבים ראשונים. הכיצד? אמרת בדיעבד.
זה
סיבות
יש.
כן?
זה שהדור משנה, וגם פה, במקום הסטטיפי הזה, אנשים מגיעים בשלב שיער בחיים, בשביל הרגילה אין תוכנית אמונה.
אז לגבי הדבר הראשון שאמרת, אתה צודק, הדור הוא שונה. אנחנו בדור גדול, דור שזקוק לעסוק בדברים. מה? הרבה כסף. זה דור שזקוק להתעסקות הזאת לשם יישוב נשמתו. נשמתו לא תהיה מיושבת בלי זה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאמרת שבשאר הישיבות אין תוכנית כזאת.
זה
בעיה. זה בעיה. כי אחר כך באים כל האנשים שלמדו בישיבה ולא קיבלו את סיפוקם בתחום הזה, מגיעים למכון מאיר ואומרים, אני עכשיו בא להשתלם. אז סימן שזה חסר שם. טוב. איפה היינו? כן. נכון. צריך לשתות. לשתות הרבה, לאכול הרבה. כן. אז בהי כללה, שלא יטייל בפרדס, אלא מי שמילא קרסו בבשר ויין, יש לומר, דהיינו במי שבא לעשות רק כפי חובת התורה מצד הדין. כלומר, מתי אני צריך ללמוד סוגיות עמוקות? מעשה מרכבה. אומרים, לא גמרת את הש"ס, לא גמרת את השולחן ערוך, אתה פטור. אתה פטור מלעשות במעשה מרכבה, כי אתה עוד לא גמרת את הבסיס. אבל מי שמרגיש בליבו חשק ותשוקה ללמוד הדברים הפנימיים, להשכיל בעמידתו יתברך, הרי הוא בכלל לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. כיוון שמהסתם בוודאי יש לו לזה כישרון מיוחד, ומזה עצמו מוכח שזהו רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יעסוק בידיעת שמו יתברך. וזולת זה, כל העניינים האלה הנוגעים לידיעת שמו יתברך, כפי הצורך של קביעת היראה, כפי מה שהאדם מרגיש בו שהיא, מהי קביעת היראה, כיוון שכבר חננו השם יתברך דעה והשכל, ושהוא מבין היטב שהם קובעים בו את היראה ומבל אדם תחסר לו, אצלו ודאי הם עצמם הבשר והלחם המה. ואין זה כלל בכלל טיול בפרדס, רק משהו למעלה מכדי צורך קביעת היראה. כלומר, אם הוא ילמד יותר מכדי צורך קביעת היראה בליבו, אז זה נקרא שהוא מטייל בפרדס לפני הזמן. אבל כשיש אדם שאצלו המינימום הוא טיול בפרדס, אז זה לא טיול בפרדס. כי למה קוראים לחם ובשר? לחם ובשר זה הנדרש כדי להיות שבע. אז אם הוא לא שבע, זאת אומרת אין לו יראת שמיים, בלי ההתעסקות בסתרי תורה, אז זה סימן שאצלו סתרי תורה זה הלחם. אלא אם כן הוא יעסוק בסתרי תורה מעבר למידתו.
הוא אומר, המגבלה פה זה רק יראת שמיים.
נכון. כל מה שנצרך לאדם לשם יראת שמיים, יקרא לחם ובשר.
זה מה שאמר הרמב״ם.
נכון, זה הגדרה של הרב קוק. כן. אומנם הרמב״ם צודק, וגם הרב קוק צודק. נכון. על כן, מי שמרגיש ש...
איך אדם ידע?
מה?
איך אדם ידע?
איך אדם ידע?
הוא מנה את זה
הוא אומר, כן, נכון. עכשיו, בעיה לבנות על הרגשה פנימית של בן אדם.
קפריזות.
קפריזות, אתה צודק. הרבה פעמים הרגשה הפנימית של האדם זה שטויות. הוא צריך קצת יישוב הדעת, צריך לשפשף לו קצת את האוזניים, ואז הוא יבין שהוא סתם שוגה בדמיונות. נכון. אבל זה לא בגלל שיש קושי כיצד להגדיר את הדבר, שהדבר לא קיים. זה כלל גדול שקיבלתי מרבותיי בגמרא. זה לא בגלל שחילוק אתה רוצה לחלק, לא, אתה לא מצליח למצוא לו גבול ברור, זה לא אומר בגלל זה שהחילוק הזה לא קיים. אתה בא לחלק איזשהו חילוק בין שני דברים, ואתה לא מצליח למצוא את הגבול המדויק. נכון, אף על פי כן זה לא אומר שהחילוק הוא לא נכון. זה אומר שהוא נכון, אתה לא מצאת את הגבול.
אתה מרגיש שיש
חילוק.
כן, אם אתה יכול. אבל לא בגלל זה נאמר, אז יישאר זה שטח אפור.
לא הצלחתי, אבל מי שלא מצליח, זה כנראה שזה לא... מי שלא מצליח לעשות
את זה... את החילוק.
אז זה לא קיים כנראה.
לא, איך כך. לפעמים יש אדם שלו אינטואיציה, הוא אומר, אני מרגיש שפה זה שונה מפה. אבל, והוא יכול גם להסביר לך למה, אבל יש מקרים אמצעיים שהוא לא ידע להגיד. הרי כל הגמרא כולה, על מה היא בנויה? על המקרים האמצעיים, המקרים הגבוליים. אבל הגמרא היא בנויה על מה שנקרא מקרה גבולי. אתה יש לך הגדרה כזאת והגדרה כזאת, מה אתה עושה במקרה שהוא על הגבול בין זה לזה? דרך זה מברר, נכון? כל הגמרא עשה.
תרנגולת רגל פורגל.
לא, שמה זה לא תרנגולת, זה אפרוח, אפרוח של יונים, נכון? משהו אחר לגמרי. זה לא תרנגולת. מה? אה? אותה תרנגולת בשינוי קרבולו. כן. אז לכן זה בעיה. אתה צודק, קשה להגדיר מתי הנטייה הזאת היא אמיתית ומתי היא בלוף. הרבה פעמים זה בלוף. בהם אנשים, אין להם כל הכשרה, שום דבר, יש לו דמיונות של גדלות, גאווה, מה שאתה רוצה, הוא בא מתעסק בסיסות תורה. בסדר, אז זה באמת שטויות. אבל לפעמים זה גם אמיתי. ואם זה אמיתי, אז אי אפשר לעמוד נגד התכונה הזאת. אז איך עושים את זה? מבררים. כדאי להתייעץ עם רבו, אבל עם רבו שמבין אותו. כן.
רבו אומר פה שבעצם מי שיש לו נטייה טבעית, אז הוא צריך ללמוד
את התורה,
ברגע
שהוא
מגיע
לעירה
הוא
חוזר
לשער
של
הפוסקה, אז חוזר לסדר
התורה. נדע. כן.
בגלל זה יש בישיבות איזה סדר מסוים שאדם מתחיל,
או
כולם מתחילים ביחד,
ותוך
כדי הזמן אדם
הולך ומוצא. נכון. אבל נברר לכל אחד מה כישרונו המיוחד, איפה הוא מוצא את נחלתו בתורה. אז זה לא שהוא פטור מלמוד את כל התורה. זה
לא בשבוע הראשון.
בשבוע השני. כן. כן.
כן.
כן.
מה?
כן. אז אני צריך לעשות את זה עם... עם... מה? לא רק מקבוצה. צריך לעשות עם בלמים למעלה. על התקרה. לא, להדביק מזרונים על התקרה. בונג. טוב. על כן, מי שמרגיש ששכלו, אני חושב, ולתהייתו באמת לדעת את השם, יהיה חזק מאוד בדרכו, וידע כי ישכיל ויצליח, ויראה לקבוע זמנים רשומים לדעת פשטי התורה והלכותיה בעיון הראוי. משל, היה יהודי אחד גדול, הרב מאיר יהודה גץ, היה הרב של הכותל, כן? היה מקובל עצום. אגב, בגיל 18 הוא כבר היה רב באחת הקהילות בתוניסיה, כן? הוא כבר היה תלמיד חכם עצום, בגיל 18 מינו אותו רב, כן? והוא אחר כך הלך וגדל בתורה, נהיה מקובל. בתור מקובל הוא אמר יום אחד, בחיים צריך לדעת לוותר. אז אני ויתרתי על הנגלה. אבל מה זה ויתרתי על הנגלה? לכן הוא היה לומד רק 6 מסכתות בשנה וחוזר על כל השולחן ערוך. כן, היה לומד רק 6 מסכתות בשנה כמובן, וחוזר על השולחן ערוך. זה היה הוויתור שלו. הוא הסכים לעשות רק את זה כדי שהוא יוכל להתפנות לעסוק בסתרי תורה בקבלה. בסדר? אז זה נקרא ויתור. אז באמת אפשר, באמת, מי שרוצה באמת להיות מקובל גדול, אז זה אנחנו עושים לו הנחות. רק 6 מסכתות בשנה וכל השולחן ערוך, זה בסדר. כן, מה אתה אומר?
מי שרוצה לדעת את השם. הרי זה המטרה, לדעת את השם.
יש כאלה, אבל כאלה שזה לא המטרה, שזה לא הנטייה שלהם. זה חובה, אמרו להם שהמטרה היא לדעת את השם, אבל זה לא הנטייה טבעית. לא לשם זה הם לומדים. נכון. לפי המידה הנדרשת כדי שיקבע בליבו יראת שמיים, נכון? לכן, מי שמרגיש ששכלו ונטייתו באמת לדעת את השם יהיה חזק מאוד בדרכו, וידע כי ישכיל ויצליח, ויראה לקבוע זמנים רשומים לדעת פשטי התורה והלכותיה בעיון כראוי. ועיקר לימודו, בעומק שמחת לב וקביעות, יהיה במה שנפשו חושקת לדווקה בידיעת שמו יתברך, וידע שלא כך יעתה. אז רוב בני אדם אינם לומדים כמוהו, אבל הוא אדם מיוחד. רוב התסכולים הפסיכולוגיים נובעים מזה שאדם רוצה להיות משהו אחר ממה שהוא. כן, הכרתי בחור במכון ניר, שבור. למה הוא שבור? למה אתה שבור? אני לא הרב מרדכי אליהו. טוב, באמת? זה בעיה. אבל אולי הרב מרדכי אליהו שבור מזה שהוא לא אתה.
אך לימון לא רוצה
אותו. לא, זה שטויות. כל אדם צריך לשאוף להיות עצמו. עכשיו, כמובן, כדי להיות עצמו צריך לדעת כל התורה כולה. אבל יש אופנים שונים של לדעת כל התורה כולה. כל אחד עם הדגש המיוחד לו. ברור? והמומחיות שלו. לדעת מי הוא. זה אתה, תן תשובה. אבל זו התשובה שלי, היא אחרת משלך. כן? לדעת מי הוא. כמו שאני אשאל אותך, מה זה לדעת מי הוא אדם? לא יודע. מי הוא יוסי? מי הוא איצי? כן? איך יודעים את זה? זה דברים חיצוניים. לא. דרך הדברים החיצוניים, אתה הולך ויודע מי הוא באמת. וזה דבר שאי אפשר להגדיר אותו. אבל זה לא בגלל שאי אפשר להגדיר אותו שהוא לא קיים. שהוא לא מורגש באמת. כן, זה כמחלוקת בין המבוגרים לילדים, המובאת בספר הנסיך הקטן, פרק ב' פסוק כ"ב. ששם נאמר שאם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות וחיוך ואוהב פרפרים, אז המבוגרים אומרים כמה הוא שוקל, כמה מרוויח אבא שלו והיכן הוא גר, ואז הם חושבים שהם יודעים מי. ברור? אז מה ההבדל בין ההגדרה של הילדים להגדרה של המבוגרים? שהמבוגרים רוצים דברים שאפשר למדוד. והילדים זה במזרח. והילדים רוצים לדעת את האדם באמת. לכן, כשאמרתי לך, הוא מחייך, הוא אוהב פרפרים, ויש לו עיניים טובות, אז לא באתי להגיד הגדרה, אלא באתי להגיד משהו יותר עמוק מן ההגדרה. את האינסוף שבחבר שלו. וזה אפשר לבדוק. בסדר? אז גם בריבונו של עולם אותו דבר. אתה יכול ללמוד 1,000 ספרים על הקדוש ברוך הוא, ואתה לא תדע מי. ויש מי שיודע מי. זה מה שקרה, זה הסוד שלי. יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך.
הרב
אמר לי
כמה זמן ש... למשל, אני ומשה לא יודעים
את זה איפה בן ברוך
הוא.
זה קושיה של הרמב״ם.
מה זה?
זה קושיה של הרמב״ם. אבל זאת אותו תשובה של הרמב״ם.
כן, אבל זה...
אתה לקחת את הקושיה של הרמב״ם ועשית ממנה תשובה.
לא, רגע, אבל אני הבנתי שהרמב״ם שיושה שם, אמר שאני והרמב״ם אותו דבר, אתה חוסר הידיעה שלנו של הקדוש ברוך הוא, אבל משה יודע יותר, כמה הוא לא יודע, הקדוש ברוך הוא.
זאת לא מספיק. לכאורה זה לא מספיק, מה שאומר.
כי עכשיו זה ידיעה, ומשם יש לו יותר חוסר ידיעה.
זה לא מספיק. עיין בכל הנבואה, ההיגיון העברי השינוי, מת רבנו הנזיר, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע, בפרק הנקרא אמצעי ומעבר. כל הנבואה, מת הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע, בפרק הנקרא אמצעי ומעבר. נדמה לי שזה פרק י"א. כל הנבואה. ועיין גם שאני מביא בפרק שלפני זה, שנדמה לי שהוא פרק י', אבל אני זוכר את שמה. בסדר? ואז תראה שמה שמה שאמרת הוא לא פשוט בכלל. בסדר, הבנתי. הבאתי אז את הדברי הרמב"ן, אבל נשלים את דברי הרמב"ן. כן. הרמב"ן
לא מסכים
לנקודה
שיש לו
איזה
נגיעה לסדרי תורה
לפני שעשו את זה. לא. כי הוא אומר זה מסוכן. כן, אבל הרמב"ן אומר זה מסוכן. בהקדמת מורה נבוכים, יש פה מורה נבוכים במקרה? אין. בהקדמת מורה נבוכים הוא מספר על השיחות שהיו לו עם תלמידו. כן? תלמידו זה רבי יוסף ורבי יהודה אבן עקנין, שבא ללמוד אצל הרמב״ם מארץ מרחקים. הוא בא ממרוקו לאלכסנדריה. מה? יש, אני אסביר לך משהו. השם הבינית הוא בברברית פירושה בן. אז הוא עקנין או בן עקנין זה אותו דבר. בסדר? ברור, זה כמו שיש לך או חנה, כן? או חנה, או זה בן, בסדר? בן או חיון, או בן חיון, אותו דבר, בסדר? אז הוא עקנין. אז רבי יוסף ורבי יהודה אבן עקנין, ככה הוא נקרא במקורות, יש כאלה שכתבו אבן ועקנין, כי הם לא הבינו שזה אותו דבר, כן? אז בקיצור, הוא בא ללמוד אצל הרמב״ם. בשבילו כתב הרמב״ם את ספר מורה נבוכים. אז הוא אומר ככה, כשבאת אליי מאלכסנדריה לקהיר, בהתחלה שלחת לי מכתבים, וראיתי במכתביך את גודל תשוקתך ללימודים, ואמרתי שמא תשוקתו גדולה משכלו. אחר כך באת אליי והסברת לי מה שאתה יודע, והוספתי אהבה בך, ואתה לא חדלת מלדרוש ממני שאגלה לך את סודות האלוהות, ולא הפסקתי מלדחות אותך, כי רצוני היה שהאמת יתבהר לך בדרכיו ולא במקרה. ככה אומר. לא, אני רוצה שאתה תגיע לאמת לפי הסדר. כי אם אתה לא תגיע לפי הסדר, הדבר הזה לא יופנם בתוכך, לא יתעמק בך. אני אגיד לך את האמת באופן מקרי, אבל אתה לא תבין. זה לא יחדור. לכן הרמב״ם מתנגד לדבר הזה. רק אומר, אבל כל פעם ששאלת אותי שאלה לבאר לך איזה אגדה או איזה פסוק או איזה עניין, לא נמנעתי מלענות לך. רק אחר כך, כשעזבת אותי ופנית לאשר פנית, עורר בי הזיכרון של אותן הפגישות איזושהי יוזמה ששכחה בי מאז, והיא לכתוב את הספר הזה. אז עכשיו החלטתי לכתוב את הספר הזה ולשלוח לך אותו. פרק אחרי פרק. יכול להיות. לכן אמרתי, הרמב״ם צודק והרב קוק צודק, לפי הדור. כן.
זה מה
שהרמב״ם
אומר, זה
שמש
בן אדם שיש לו תשוקה לדבר הזה, יכול
להיות
ללמוד את התורה
בצורה נכון. יכול להיות. שיטות פדגוגיות שונות. אגב, יש אצל חסידי חב"ד הסבר לגבי לימוד סדרי תורה בדור האחרון. אומרים ככה, סדרי תורה זה דומה לאבן יקרה בכתר של המלך. אז מספרים סיפור. החסידים, לא חסידי חב"ד, יש להם גרסה ראשונה של הסיפור. חסידי חב"ד מוסיפים על זה גרסה שנייה. הגרסה של החסידים היא ככה, שהבת של המלך הייתה חולה. באו כל הרופאים ולא הצליחו לרפא את בת המלך. עד שבא רופא אחד ואומר, אדוני המלך, יש דרך לרפא, צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שיש בכתר שלך, לשחוק אותה ולטחון אותה הדק היטב, ולערבב את האבקה הזאת במים ולהשקות את הבת שלך, ואז היא תחיה. טוב, ודלת ברירה, משקים את הבת והיא חיה. אז כבר אומרים, זה סתרי תורה. סתרי תורה זה האבן העיקרה, האומה חולה, לכן אין ברירה, צריך להשקות אותה את זה. זה המים. עכשיו, החסידי חב"ד אומרים משהו אחר, שהמטרה היא, המטרה האמיתית היא לשתות את האבן הזאת, ולכן הבת חולה, כדי שהיא תוכל לשתות את האבן. ברור? נכון. ממשיך ברב, ואם יראה שרוב הלומדים אין הנהגתם כך, ידע שבאמת להם ראוי שלא יהרסו אל הקודש עד שילכו כפי ההדרגה, ואין שייך בזה להתרוממות והתפארות, נגיד גאווה, רק בחינות מחולקות בצילות הנפשית. ויש לומר שמי ששכלו לפי טבעו דורש דווקא שיהיו העניינים הקדושים האלוהים הארוכים ושמורים אצלו ושישכיל בהם, אז אי אפשר לו להיות זוכרו יתברך תמיד רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו, כי כל זמן שיחסר המזון הנצרך לפי המיזוג, הרי החלישות מורגשת. אף על פי שמי שאין צריך כל כך למזונו יהיה בריא אולם במעט מזון, מכל מקום אין ללמוד איש לאיש, כלומר מאיש לאיש. על כן מי שליבו נשאהו לעיין בעניינים הרמים לא ייבהל, וידע כי כך היא חובתו, והדרך הכבושה לכל לא יניח לגמרי, אבל ידע כי אי אפשר כלל שתהיה נאה לו בלא השקפה פרטית על מה שנפשו דורשת ממנו, ואז ישכיל ויצליח ויהיה עובד את השם בשמחה וטוב לב. דובר שם על יראה, לא?
לא, אבל אם הוא בשכל עיוני או בהרגשי קודש, אתה לומד את הרב קוק, איזה
חנוכה? הרב קוק זה לא רגשות, הרב קוק זה לימוד.
לימוד עיוני כמו שאומרים?
זה לימוד עיוני. יש לימוד עיוני בתחום ההלכתי, יש לימוד עיוני בתחום הרוחני.
זה תחום
הרגשי
יותר.
לא. יכול להיות שאתה מתרגש מזה, אבל המטרה כשאנחנו לומדים את הדברים האלה זה ללמוד את זה באופן שכלי. אחר כך זה פועל בתוכנו מהפכות גדולות מבחינה רגשית, אבל למה כשלומדים את זה, אתה רואה גם בשיעורים שלי, אני קריר כמו קרח, נכון? כי המטרה שלי זה שתבינו מה שכתוב, לא רק שנתלהב מזה שקראנו כל מיני מילים יפות.